שלום רב למאזיני פינתנו ארץ חמדה, העוסקת בהתפתחות ישראל בארץ, והפעם בשעת השיבה לארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה. הזכרנו בפעם האחרונה כי נעסוק קצת ביציאה מהסדר של היהדות בארץ ישראל באחת התקופות הקשות ביותר שעברו על העם, ודווקא בגולה. אף על פי כן, חשובה מאוד התקופה הזאת והבנת מה שקרה שם כדי לראות מה שמתפתח כאן, כי השואה היה לה קשר ישיר עם התפתחות עם ישראל בארץ, כשההתפתחות הגיעה תוך כדי התמוטטות קשה מאוד של יהדות הגולה. ונפתח ונאמר כי אחרי שזכה עם ישראל בהצהרת בלפור לזכות לחזור לארץ, וכאן הוקם המנדט האנגלי, בכל זאת לא כל העם שב לארץ. חלקו העיקרי של העם היה באירופה, חלק יחסי קטן יותר היה באמריקה, ורק חלק קטן היה בארץ ישראל ובארצות המזרח. את הבנתה של השואה, כפי שנקראה תקופה זו בידי רבים מבני עמנו, ואת תפקידה בדברי ישראל לשעתה ולימים הבאים, הסביר מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל, כשתיאר את אותו פרק היום בשם ניתוח. בדבריו בספר נתיבות ישראל כתב כי השואה היא ניתוח קשה שעבר עם ישראל לצורך הפרדתו מהגולה שנדבק אליה במשך 2000 שנה, כשהוא מתקשה לשוב לטבעו הלאומי בארץ ישראל, ארץ הקודש, הארץ המיועדת לו מאז שהיה לעם. אין הכוונה בדברים אלו למצוא צידוק כביכול לריבונו של עולם ומעשיו. לא עולה על הדעת שנוכל להבין את מעשיו, קל וחומר לדון אותם ואת הצדק שבהם. בלב דואב ובעיניים דומעות על שבר בת עמנו, אנו חוזרים ואומרים את דברי ירמיהו במגילת קינותיו, צדיק הוא השם כפי ומריתי. אמנם כוונת הרב בדבריו לתאר את העובדה המהפכנית שחלה על עם ישראל כתוצאה מאותו פרק נורא, ובזאת נוכל להבין שגם אותו משבר ושבר היום שעבר על עם ישראל איננה הפסקת ההשגחה על עמנו והסתרת פנים גמורה, אלא בכל הכאב הנורא שהיה בה, הרי היא הייתה בבחינת ניתוח כואב שעבר עמנו לשם הבראתו השלמה וחזרתו אל טבעו המקורי, שבעזרתו יגיע מחדש להגשמת יהודו האלוקי מאז ומעולם. את דברינו נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בתיאור העובדות על פי הבנתנו, ובכל הנוגע מהם לגורל עמנו בארץ ומחוץ לה. ובחלק השני ננסה בקיצור להצביע על תוצאות ישירות ועקיפות של אותו ניתוח נורא שעבר בית ישראל. בהתבוננות העוסקת באותה תקופה עולים במחשבותינו דברי הנביא יחזקאל בתיאור מעשה המרכבה, כאשר הוא מתאר את החזון שקדם לגלות ישראל בבבל. וכך הוא אומר בדבריו: והנה רוח גדולה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת. שלושה מרכיבים מתאר הנביא בסופה שהתקרבה כדי להחריב בזמנו את ארץ יהודה. ראשית, הרוח החזקה המאיימת ומבשרת על האסון המתקרב. שנית, החשיכה הגדולה שבאה בעקבותיה היא אותו ענן גדול, אותה חשיכה שסותמת את עיניהם של אלו שהיו יכולים למצוא פתח הצלה, ושהיא גם סגרה את דרכי הנפלט האפשרויות, ובזאת חיזקה את גודל האסון, שהוא האש השורפת שבאה בעקבות הרוח והענן. על פי זה נתארת מהלך המאורעות שהתפתחו בשלושה מהלכים. הראשון, רוח השערה, הסימנים המאיימים שגברו והתרבו באותם שנות רעה, למרות שעדיין לא התגלו באותם ימים הסכנות הנוראות בפועל. לאחריהם, המחסומים שהושמו בדרך ההצלה, הן על ידי הגויים מבחוץ והן על ידי כישלונות רוחניים יהודים מבפנים, הם החושך, הענן הגדול, ומשם לתיאור המזעזע של אותו הרצח, רצח עם נורא שלא היה כדוגמתו מאז ימי העולם. זאתי האש המתלקחת. בראשית נזכור את ההקדמה, את רוח השערה. שנאת ישראל קיימת בצורה נסתרת אצל אומות העולם מאז בחר בנו השם והבדילנו מהם. כדברי חז"ל במסכת שבת, למה נקרא שמו סיני שירדה שנאה לאומות העולם? שנאה זו קיבלה חיזוק קשה ביותר כאשר עלתה הנצרות על במת ההיסטוריה והצליחה לגרור תחת חסותה עמים רבים ומיליוני אנשים שהשתייכו ונדבקו אליה. הנצרות שהתיימרה להיות היורשת של האומה הישראלית ראתה בעצם קיומנו קריאת תגר על אמונתה. מתוך כך עשו מאמיניה כל אשר ביכולתם כדי להשפיל ולדכא את ישראל, ולא יססו להשתמש בידיו של קין שופכות הדמים. לשם חיזוק שנאה זו העלילה הנצרות על ישראל עלילה מפלצתית, כאילו עם ישראל הרג את האלוקים או את בנו, ועל כן הוא נושא עליו חטא שאין לכפרו, וכל עונש וכל אכזריות שבעולם מוצדקים הם כשהם נוגעים לישראל. במשך קרוב ל-2000 שנה טיפחו מאמיני הנצרות את מגפת השנאה בלב מאמיניהם, כשמפעם לפעם הופיעו וצצו עלילות חמורות שבעקבותיהם הגיעו פוגרומים ורציחות נוראות. עלילות הדם, עלילת הלחם הקדוש כפי שקראו לו, המגפה השחורה ועוד. בעקבות המהפכה הצרפתית, כאשר ירד כוחה של הדת הנוצרית והתגבשו השיטות הלאומיות שהתבטאו בסגנון הרומנטי של התקופה, כאשר במקום מילות האמונה והקודש תפסו מקום מרכזי המונחים השייכים לאהבת המולדת, העם וכל מה ששייך עליהם, יצאה לאוויר העולם אותה שנאה מוטבעת בעמי אירופה מאלפי שנות הסתה של הנצרות באפיקים חדשים. מטפחי המיתוסים הלאומיים שללו את זכות קיומו של ישראל עקב פיזורו בארצות העולם, וביותרו מושלל על פי ראות העיניים מצורה לאומית ככל העמים. סייעו לכך נטיותיהם של משכילים ורפורמים למיניהם, שבחיפוש אחרי אהדת הגויים השתדלו להסתיר את הופעתם הלאומית, וכך השמיעו הצהרות בסגנון אנחנו צרפתים חלילה או גרמנים בני דת משה. הדחפים הלאומניים גברו במיוחד בגרמניה, שקמה על רקע לאומני אחרי תקופה ארוכה. אותה אחרי קרוב ל-1,000 שנה בגרמניה הייתה מפוררת לרסיסי מדינות. בגרמניה נראתה לאומנות כזכות הקיום של העם הגרמני. הצלחתם הצבאית והמדעית של הגרמנים ביחס לשאר עמי אירופה הביאה להתנשאות בולטת שדגלה בעליונות התבועה בטבע אותו עם. עם ישראל כאומה היה היחיד בעולם שהתורה הודיעה על בחירתו על ידי האלוקים, ועל כן היה לצנינים בעיני הלאומנים הגרמנים. וכבר לפני יותר מ-100 שנה התפתחו זרמים אנטישמיים אידיאולוגיים בגרמניה סביב זווית ראייה זו. במלחמת העולם הראשונה נחלה גרמניה תבוסה משפילה, כשעמי אירופה המנצחים לא הסתפקו בניצחון צבאי וכלכלי, והם ניסו לשבור את עתידה וגאוותה של גרמניה, ובזאת גרמו לתסכול עמוק של הגרמנים, שהעתידים היו לפתח מאמצים למצוא דרך, כיצד לשחרר את השנאה והרשעות שהצטברו בקרבה. הגרמנים, שחיפשו פורקן בדרך צבאית למחות את תבוסתם הקשה, אימצו לעצמם דרך להצדיק את תרבות המלחמה, האכזריות והרצח, כדי להשקיט את מצפון האדם ולאפשר לעצמם כל דרך אפשרית, גם אם היא מנוגדת לכל מוסר בצדק, ובלבד שתביא להם את השלטון העולמי. כפי שהייתה אמרה שגורה בפיהם, גרמניה מעל הכל. דויטשלנד, איבר אלס. כנגד אידיאל מעוות זה עמדה היהדות באמונתה, הקובעת שאהבת השם מחייבת את אהבת כל הבריות. במלחמתם של הגרמנים לשלטון עולמי ראו במוסר היהדות את אויבם בנפש, העוצר אותם בהפקת זממם. בגרמניה עלתה לשלטון המפלגה הנאצית, שדגלה בתיקון העוול במרכאות שנעשה לגרמניה, ובדרישה לזכות גרמניה להשתלט על העולם לשם מחייתה וקביעתה את טבע הגזע הגרמני. אותו טבע שמאז הברברים בימי קדם היה אכזרי ביותר, והגרמנים המודרניים טבעו אותו כטבע מוסרי מוצדק, והמציאו על כן את תורת הגזע. בעקבות אותם מניעים קבעו כי בני העם היהודי שייכים לגזע נחות, ביות המוסר מום בטבע האדם, כי טבע האדם הבריא לדעתם היה להיות שולט ורומס ולא חומל. על כן הדת היהודית והגזע היהודי, לפי טענתם, מסכנים את עתידה של האנושות, ויש להשמידם בכל דרך אפשרית כיצורים נחותים שעליהם לא חלים חוקי האדם. רגשות התסכול שפשטו בעם הגרמני בעקבות המפלה והמלחמה הצטברו לחומר נפץ את גבר המשבר הכלכלי שהיה באותם הימים בגרמניה, כאשר הסתובבו ברחובות כ-12 מיליון מובטלים וחיפשו מוצא לזעם הלאומי שמילא את קרבם. ניסה על גלי הרשע עלה מנהיג המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה, ובתוך זמן קצר השתלט על כל מגוון הכוחות שהיה קיים שם. התקשורת, הצבא, הכלכלה, הפוליטיקה והמשטרה, את כולם יחד ביד ברזל לשלטון טוטליטרי שלא היה כמו מאז ימות עולם, מרוכז בריכוז עצום להפקת מטרותיו הסתניות. אווירה של יצרים משולחי רסן התפשטה באירופה כולה על רקע הזעזועים הקשים של אותה התקופה. ארצות מרכז אירופה, שהיו במשך מאות שנים מנוהלות תחת הקיסרות האוסטרו-הונגרית, החלו את עצמאותם ובניין מדינותיהם האינדיבידואליות, כשחיפוש העצמיות שבהם היה מלווה בהטפה לשנאת זרים חזקה ובנכונות למעשה נקם ואיבה בכל העומד בדרכם. במזרח אירופה, שסבלה ממגפיה הדורסניים של הצרות הרוסית, פרצו מהפכות ומלחמות אחים קשות ביותר, בהם נשפך דם אדם כמים ללא חמלה.